שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך?
בסדר גמור. ולפני שנתחיל אני מזכיר למאזינים שלנו שעוסקים בעולמות הבריאות הטבעית ורוצים למלא את הקליניקה שלהם ולגייס יותר לקוחות. השקנו פלטפורמה חדשה שתוכל לסייע לכם בזה בשם גרין ניוז מומחים. מוזמנים להשאיר פרטים בלינק המצורף לפרק ונהיה איתכם בקשר. ועכשיו לפרק של היום שהולך לעסוק באוכל.
אוכל זה טוב.
וזה נושא את האמת שהוא קצת שנוי במחלוקת, תלוי את מי שואלים, על תזונה פירותנית.
וואה, כן, זה מעניין.
לטובת הנושא הבאנו את טל שרעבי, היי טל.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר. אז נציג את טל, הוא מלווה אנשים לריפוי טבעי ולירידה במשקל דרך הטבע, שינוי הרגלי תזונה, חשיבה ותנועה, והוא פירותני. כמו שזה נקרא, אוכל רו פוד גם זה מכונה. אז נשמח אתה להבין איך הגעת לעולם הזה, כמה שנים אתה בתחום.
ומה זה בכלל?
כן.
אוקיי, אז ככה, אני עד גיל 30, חייתי רגיל כמו כולם, הייתי אוכל כל, אם זה ביצים, גבינות, מוצרים, כל המוצרים מהחי בעצם. ותמיד התאמנתי, תמיד שמרתי על כושר, תמיד היה חשוב לי הבריאות, חשבתי שאני אוכל בריא. הייתי אוכל סלט טונח, סלט חזה עוף, עם השנים התחלתי לפתח כל מיני בעיות כרוניות, סימפטומים, זה אסמה שפיתחתי, סבלתי מאסמה, הייתי משאף פעמיים ביום, אם זה דלקות פרקים, אם זה בעיות מעיים, תחורים, פטריות שמש, אלרגיות אביב, סבלתי מהרבה הרבה באמת בעיות. בגיל 30 הגיעה שנה הקשה בחיי, שבעיקר מבעיות עיכול, בעיות מעיים. עברתי טיפולים, עברתי ניתוחים, שנה שלמה באמת סבלתי בחסות הרפואה המערבית, כל מיני כדורים, סטרואידים, מלא תרופות, מלא כדורים, שום דבר לא עזר. לא ראיתי את עצמי יוצא מהמצב הזה. אחרי שנה בערך ככה התחלתי לחקור לבד, לבדוק לבד כל מיני דברים אלטרנטיביים. ניסיתי כל מיני דיקורים והילרים ותרופות צמחים, ובאמת ניסיתי, הייתי מוכן לנסות הכל כדי להיות בריא. ככה בעצם הגעתי לבריאות הטבעית, עשיתי שינוי תזונתי, עשיתי ניקוי רעלים, ומאז 16-17 שנים, אני עוד מעט בן 47, חודש הבא אני אהיה בן 47, זה מה שאני עושה. חוקר את הבריאות הטבעית, לומד, קורא ספרים, נרשמתי ללימודים במכללת אלימה של הרב השרוב, יש לי משם התעודה של יועץ בכיר לרפואה טבעית גוף ונפש, וככה בעצם ריפיתי את עצמי מכל הבעיות. כל הבעיות התחילו לעבור אחת אחרי השנייה, בלי שאני צריך לעשות שום דבר.
הכל פשוט, נעלם?
הכל נעלם.
מדהים.
הכל. פשוט התנהלתי לפי חוקי הטבע. המטרה שלי בעצם, מהחולי שהיה לי ומהסבל, זה להיות הכי בריא שיש. ומשם זה היה הבסיס לכל החקירות שלי, לכל הלימודים שלי ולכל מה שאני עושה. עכשיו, בהתחלה זה היה לעצמי, לא בשביל אחרים. רציתי להבריא, אני הייתי מאמן כושר בעברי. וזה מה שעשיתי בעיקר. וככה בעצם התפתחתי, הגעתי לבריאות הטבעית, ומהחקירות שלי הגעתי למסקנה אחת פשוטה. התזונה העיקרית של בני האדם, הכי טובה זה פירות.
וזה תקף לכולם באופן גורף, או שיש אנשים שזה יכול לגרום להם סכנות? נגיד, כי זה יותר מדי סוכר גם יש בפירות. נכון?
זה שאלה יפה, ובגדול כל בני האדם בנויים אותו דבר. כמו שכל האריות בטבע אוכלות אותו דבר, כל האריות טורפים, אין אריה שאוכל פירות, או אריה שאוכל עמילנים, או זה, הם טורפים, הם חיות טורפות, כל האריות אוכלים בשר. כל בני אדם, התזונה שלהם צריכה להיות מבוססת על פירות. יש מקרים ספציפיים, לצערי היום, שהתהליך צריך להיות קצת יותר הדרגתי. אם עכשיו אני אקח מישהו שסובל מהמון בעיות כרוניות, מהשמנת יתר, ויש לו רעילות מאוד מאוד גבוהה, ואני אעביר אותו ב-180 מעלות לתזונת פירות, מה שיכול להיות, יכול להיות הצפה של רעילות בגוף, כי הגוף לא רגיל לכל הניקיון הזה, הוא גם אין לו את החיידקים בשביל זה, בסדר? אז יכול להיות שבן אדם מסוים, יהיה לו איזשהו תהליך הדרגתי שהוא צריך להגיע לשם, אבל חד משמעית בסופו של דבר, תזונה פירותית בעיקרה, מתאימה לכל בני אדם, וזה המזון שנועד לבני אדם.
בתחילת המסע שלך עברת איזו שיטת אלימינציה, נגיד להוריד חלב, לראות מה זה עושה, להוריד בשר, לראות מה זה עושה, כאילו עשית...
זה קרה באופן טבעי, זה קרה באופן טבעי. הדבר הראשון שהורדתי זה באמת מוצרי חלב ובשר. נשארתי עם עוף, דגים וביצים, ראיתי כי טוב, והבנתי שהמזון מהחי הוא פחות טוב לנו, בגלל אחוז החלבון, בגלל המינרלים שהם חומציים, שהם יוצרי חומציות בגוף, שבעצם כל המזון מהחי מעלה לנו את החומציות. גם חלבון זה לא הדבר העיקרי שנועדנו לאכול. כל התאים שלנו בגוף נושמים סוכר. כל התאים שלנו בגוף צריכים סוכר כדי לנשום, כדי לחיות. אם תסתכל בגוגל איך תא נושם, נשימה תאית, זה חמצן שאנחנו מקבלים מהאוויר, וגלוקוז שאנחנו מקבלים מהתזונה. אם אנחנו לא ניתן לגוף את הגלוקוז שלו, הוא יכין אותו מבפנים, הוא יכין אותו מחלבון ומשומן, כי הוא הכי הרבה צריך את זה. הגוף הכי הרבה צריך סוכר, כל התאים עובדים על זה, אף תא לא יכול לנשום בלי זה, אף תא לא יכול לתפקד בלי זה. המוח לא יכול לתפקד 4 שניות בלי סוכר. אז אם אנחנו לא ניתן לו את הסוכר שהטבע נתן לנו, שזה הפירות, שזה הסוכר הכי איכותי, זה גם לא רק סוכר, פירות זה גם ויטמינים ומינרלים ונוזלים וסיבים ואנטי אוקסידנטים ופיטוכימיקלים, שאפילו מדענים עדיין, יש פיטוכימיקלים בפירות שמדענים עדיין לא יודעים מה הם עושים. הם יודעים שהם עושים משהו מופלא בגוף, אבל הם לא יודעים בדיוק עדיין מה הם עושים. זו תעשייה שהתפתחה בלא יודע 50-70 שנה האחרונות. זה לא איזה תעשייה עכשיו שחיה המון שנים. אנחנו הסתדרנו יפה מאוד בטבע בלי זה, רוב הקיום שלנו. אוקיי?
יש גם סוכר מפחממות, איך אתה עם בצקים?
לא נוגע.
גלוטן.
כל מה שלא צומח אני לא נוגע.
אוקיי.
יש הרבה דעות קדומות ומיתוסים על תזונת רו.
נכון.
נשמח פה לאיזה הפרחה של כמה מהם של החזקים
אוקיי.
ביותר.
אז כבר הוא הזכיר את המיתוס של הפירות, שזה יש בהם הרבה סוכר. אז אני כבר יכול להגיד לך שפירות זה המזון שיש בו הכי פחות סוכר מכל מזון אחר. ואיך אפשר לדעת את זה? אם אני לוקח עכשיו 100 גרם פרי, ואני בודק כמה קלוריות יש בפרי, אז בדרך כלל ב-100 גרם פרי, נגיד 100 גרם ענבים, שזה נחשב פרי מתוק, יש 60 קלוריות. מה זה הקלוריה בעצם? שזה גם מיתוס בפני עצמו. קלוריות זה יחידת חום ואנרגיה, זה הפוטנציאל האנרגטי שאני יכול להפיק מהמזון. כאילו הסוכר, הגוף הרי מפיק אנרגיה מסוכר. אוקיי? אם אני אקח 100 גרם אורז, או 100 גרם בשר, אוקיי? אני אראה שהכמות קלוריות שאני יכול להפיק, הפוטנציאל האנרגטי שאני יכול להפיק מ-100 גרם אורז או בשר, הוא פי 3, פי 4 יותר מפירות. מה שמבלבל אותנו זה שפירות באים, שפירות הם מתוקים. אז אנחנו חושבים שכל מה שמתוק זה כמו עוגה, זה כמו שוקולד. אבל זה רחוק מהאמת, זה ממש לא אותו דבר. סוכר של פירות זה ממש לא אותו דבר כמו סוכר מעובד. יש משמעות לשלם ולא לחלקים שלו. זאת אומרת, השלם תמיד יותר גדול מסך חלקיו. זה אחד הטריקים של התעשייה ושל המחקרים, לקחת חלק אחד ולהסיק מסקנות. למשל, סידן שבחלב, טוב לעצמות. אנטי-אוקסידנטים שבקפה, טוב ללב.
כן, את אוקיי? זה עשינו פרק על אוסטופורוזיס עם החלב, שזה ממש לא תורם.
נכון, כי השלם גדול מסך חלקיו, גם בפירות יש בהם סוכר, נכון. מעט סוכר, לא כזה הרבה, כן? פשוט בגלל המתיקות, בגלל שזה בא מפורק לפרוקטוז, אוקיי? זה בא כבר סוכר שהוא מוכן לספיגה כמעט, אז אנחנו חושבים שזה לא בריא, כי זה מתוק. כי יש לנו סוג של קישור למתוק של שוקולד, של עוגה. אבל זה לא אותו דבר. השלם, עם כל הויטמינים, עם כל המינרלים, עם הנוזלים והסיבים, זה המזון המושלם לנו.
ושוב, בעידן המודרני שאנחנו חיים בו, אז דואגים תמיד שהמוצרים יהיו כמה שיותר זמן על המדף, ומהנדסים או משביחים, תלוי את מי שואלים, את הפירות והירקות שלנו. אז איך אתה מתמודד עם זה? אתה אוכל רק אורגני?
כן, בגדול אני צורך מוצרים שהם רק אורגניים, אני מזמין מקבוצות רכישה. נדיר שאני אוכל אורגני, אלא אם אני הולך לאיזושהי מסעדה, למרות שגם היום מסעדות טבעוניות איכותיות, למשל משק ברזילאי ואנסטסיה, המוצרים שלהם הרוב שם הם אורגניים. אז גם שם לא בטוח שאני אוכל אורגני. אז רוב המזון שלי בהחלט הוא מזון אורגני.
ותגיד, יש את הפירות שמרססים עליהם שעבה, שזה יחזיק, כמו תפוח למשל, אז באמת יש ערך תזונתי אם אוכלים עם הקליפה או לא, כאילו זה, שיש לזה חשיבות, כי אני למשל בבית, גם לי, לילדים, מקלף את הקליפה, אבל שוב, השאלה אם באמת יש חשיבות, שזה גם מיתוסים, שבקליפה יש ערך תזונתי.
יש את אותם ערכים תזונתיים בתוך הפרי וגם על הקליפה. יכול להיות שבקליפה, בגלל שיש בה פחות נוזלים, אז יש אולי ריכוז קצת יותר גדול, אבל זה לא, אם אתה אוכל את הפירות, אתה יכול לקלף את התפוח, אני גם מקלף את התפוחים אם אני אוכל אותם. אז כן, חד משמעית, על הקליפה מצטברים רוב הרעלים, ויש ציפויי שעבה לצערנו. אבל זה, אתה יודע, אנחנו לא חיים כרגע בטבע כמו שאנחנו רוצים לחיות.
אפשר לגדל בבית.
זה האידיאל, לקטוף איך שזה מבשיל מהעץ ולאכול, ולא לקטוף את זה בוסר. היום את רוב הפירות קוטפים לפני שהם מבשילים עד הסוף, וזה פחות איכותי.
העניין אתה מאוד, עשית חשק להתחיל עם דבר כזה, אבל יש הרבה אתגרים, בטח למי שרק מתחיל בזה.
נכון.
איך אתה יכול לעזור בנושא הזה, לתת אולי כמה טיפים שיעזרו להתמודד עם האתגרים הללו?
בטח, כן. קודם כל, זה מה שאני עושה בחיים. אני מלווה אנשים למעבר לתזונה שהיא מיטיבה, שהיא מרפא, שהיא גורמת גם לירידה במשקל, ובאמת אנחנו דרך התזונה ודרך ההרגלים האלה יכולים להיות בריאים ורזים כל החיים. צריך להבין שזה תהליך. לא לעשות שינוי ב-180 מעלות. אנשים אומרים, די, אני רוצה להיות בריא, אני עובר לפירותנות, לא אכפת לי, מנסים שבוע, שבועיים, חווים כאבי בטן, חווים כל מיני תסמיני ניקוי כאלה ואחרים, לא בשבילי, ואז בעצם מפסיקים עם זה. להבין שזה תהליך הדרגתי. להתחיל עם ארוחה אחת של פירות, לשנות בכללי את התזונה לתזונה יותר טבעית, פחות שמן, פחות מעובד, ולהתקדם לאט לאט. גם לשים לב איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מדברים לעצמנו. אם יש לי איזה שהן מחשבות שמגבילות אותי בשינוי שאני רוצה לעשות. אם אני אומר, אוקיי, זה לא בשבילי, זה אני לא אוהב, זה לא מתאים לי. זה מחשבות שהן מגבילות על סמך ניסיון חיים שהוא לא נכון. כי גדלתי באיזו סביבה מסוימת שלימדה אותי משהו, סיגלתי הרגלי חשיבה לא נכונים, וזה בעצם מה שמכתיב לי את המציאות.
זה שינוי שמתאים מכל גיל?
כן.
גם פיזיולוגית לגוף?
חד משמעית, חד משמעית.
אפילו נראה לי יותר קל בגילאים צעירים.
כמה שיותר צעיר, יותר טוב, בטח. הלוואי והייתי מגלה את הבריאות הטבעית שהייתי קטן ולא בגיל 30, אחרי שחליתי כל כך והייתי חייב שינוי.
ואיך אתה מגוון לעצמך את הארוחות? זה לא משעמם לאכול רק פירות וירקות כל הזמן?
קודם כל, הפירות מתחלפים. כל הזמן. הנה, עכשיו יש לנו פירות הדר, ועוד מעט נכנסים אבטיחים ומלונים, ובשיא הקיץ מתחיל המנגו, ופתאום באמצע החורף יש חנונה, ופתאום דובדבנים, ועוד מעט מתחילים תוטץ. אז הפירות עצמם הם מאוד מגוונים. אתה לא מספיק ליהנות מפרי אחד, וכבר הוא נגמר העונה שלו, ומתחיל פרי חדש. אז מבחינת הפירות, זה מגוון מעצמו עם עונות השנה.
ופירות יבשים, יש להם
פירות יבשים, בטח, יש להם הרבה ערכים תזונתיים. אנחנו לא רוצים לאכול אותם לבד, כי זה מזון מאוד מרוכז. אנחנו רוצים לאכול מזון שיש בו נוזלים, שהוא עסיסי. זה המזון שהוא הכי נכון לנו. הגוף שלנו הוא בין 60-70% נוזלים. רוב הפירות הם גם בין 60-70% נוזלים. יש פירות יותר, כמו אבטיח, מלון, יש פירות פחות, כמו בננות. אבל סך הכל הפרי הוא מתאים לנו גם מבחינה פיזית, מבחינת ההרכב שלו, וגם מבחינה אנרגטית. גם פירות זה דבר חי, יש בהם נפש, יש בהם אנזימים שעובדים, אנחנו אוכלים מזון שיש בו חיים, אנחנו גם גוף חי. כשאנחנו מבשלים, או כשאנחנו אוכלים מזון בעצם מהחי, אנחנו הורגים את המזון, אנחנו אוכלים מזון מת. במיוחד מזון מהחי, אנחנו אוכלים גופות. זה גופות שהתחילו להרכיב. ברגע שגוף נהיה מת, הוא מתחיל להרכיב. אין יותר מדי מה, זה, ככה זה קורה בטבע. אז כשאנחנו אוכלים בשר, כשאנחנו אוכלים עוף, אנחנו אוכלים גופות, גופות שהן רקובות. אני כבר לא מדבר על איך שהם חיו וכל ה...
ומה נתנו להם לאכול והזריקו להם, כן.
כן, ואיזה אנרגיה אנחנו גם מקבלים.
נכון, של השחיטה, נכון? יש איזה משהו בשחיטה כן, שזה כן. גם עובר אחרי זה לבשר?
לא, הם גם חיו בצער כל החיים ובכאב וסבלו ממחלות ומבעיות. אתה יודע ש... 80% מהאנטיביוטיקה שמיוצרת בעולם, משתמשים בה בתעשייה מהחי, כדי שלא ימותו מכל הזיהומים, מכל המחלות.
80%?
80%. בגלל זה גם יש לנו חיידקים שהם עמידים לאנטיביוטיקה. הם כבר התרגלו, זה כבר זן חדש של חיידקים. אני שומע היום מלא מקרים שבאים אליי עם כל מיני דלקות, ואומרים, האנטיביוטיקה כבר לא עוזרת לי. אני לוקחת אנטיביוטיקה, זה מחליש אותי, אבל זה לא עוזר לי, זה לא פותר לי את הבעיה.
זה לצערי אני מכיר ממקור אישי.
שום דבר חיצוני לא יכול לרפא אותנו. הגוף לבד מרפא את עצמו, כי הגוף לבד מחדש ומרפא רקמות כל הזמן. זה תהליך טבעי שקורה. עצם חילוף החומרים, תאים בגוף שלנו מתחלפים. תוך שנה יש לנו כמעט גוף חדש, חוץ מעצמות ועוד כמה דברים ושיניים. כל התאים מתחלפים. הגוף יודע לקחת רקמה חולה פצועה, לפרק אותה ולבנות רקמה חדשה. אנחנו רק צריכים לתת לו את התנאים לעשות את זה. אם אנחנו מרעילים את עצמנו כל הזמן, ומלכלכים ופוצעים יותר ממה שאנחנו מנקים ומחדשים, ככה מתחילים להצטבר כל מיני בעיות, סימפטומים, מחלות.
טל, אתה אמרת שהתזונה הפירותנית היא תדאג לשמור עלינו רזים, אבל אם יש לי מטרה שאני רוצה להגדיל מסת שריר, אני מתאמן בחדר כושר, אני צריך להכניס חלבון, פחמימה, נכון? בשביל שהשריר יגדל.
נכון. אז בקטע של אימונים וחדר כושר, ואם אני רוצה עכשיו לפתח מסה שרירית, האימונים יותר חשובים מהתזונה. אוקיי, עכשיו זה משפט שהוא כזה יכול ככה לעורר איזושהי התנגדות, אז אני לוקח בחשבון שבן אדם אוכל באמת כמה שהוא צריך, שבן אדם אוכל מגוון, שבן אדם לא מרעיב את עצמו. בקטע של החלבון, הכמות חלבון, אנחנו לא צריכים הרבה. מתי התקופה שאנחנו הכי הרבה צריכים חלבון?
מתי?
בגיל ינקות. למה בגיל ינקות? שם אנחנו מפתחים רקמות ואנחנו גודלים בקצב הכי מהיר. עכשיו, אם אתה תבדוק חלב אם, תבדוק כמה חלבון יש בחלב אם, אתה יודע כמה?
כמה?
0.6 מסך הקלוריות באים מחלבון בחלב אם, שזה כמות ממש קטנה. עכשיו, איך זה ככה? איך התינוק גדל כל כך מהר והוא מקבל כל כך מעט חלבון? ודרך אגב, חלב אם זה מזון שהותאם לנו על ידי הטבע באופן מושלם, כי הגוף יודע למחזר חלבון. גם לא צריך הרבה. הגוף שלנו לא משתנה מיום ליום. המשקל שלנו נשאר די קבוע. קילו לפה, קילו לשם, חצי קילו לפה, גם זה לא קורה ביום אחד. החלבון הוא כמו בניין. ומה שמרכיב את החלבון, חומצות אמינו, זה כמו לבנים. ברגע שהבניין שלך כבר בנוי, אתה לא צריך להמיס עליו עוד חלבונים. אתה צריך להביא לו חומצות אמינו לשיפוץ פה ושם, אתה צריך להביא לו סיבים ונוזלים וויטמינים ומינרלים כדי לתחזק את הבניין הזה. מה שאנשים עושים, מכניסים עוד בניינים שהגוף צריך לפרק אותם ללבנים, ואז להכין בניינים של בן אדם. כי אם אני אוכל עכשיו פרה, אכלתי בניינים של פרה. הפרה אכלה עשב ופירות, בנתה בניינים של פרה, אני לוקח את הבניין הזה, מפרק אותו ללבנים חזרה, ובונה בניינים של בן אדם. זה גם מלא עבודה, זה גם בזבוז אנרגיה, וגם נשאר לי מלא פסולת. מלא פסולת שפוגעת בי. אם אני אוכל פירות וירקות, אני מקבל לבנים חדשים מהטבע. אני אוכל חלבון יד ראשונה. כשאני אוכל בשר, אני אוכל חלבון יד שנייה. כשאני אוכל מהטבע...
מנפץ פה מיתוס מטורף מבחינת החדר כושר.
כי הגוף יודע למחזר חומצות אמינו מתאים שמתפרקים.
אז מה אני צריך לאכול אחרי? אני מתאמן, אני רוצה להגדיל מסת שריר.
בוא נחשוב מה הגוף מאבד באימון. הגוף מאבד נוזלים באימון?
כן.
הגוף מאבד מינרלים? הוא מאבד מאגרי אנרגיה?
כן.
שלושת הדברים האלה יש בפירות. אז אם אתה שואל אותי מה הכי טוב לאכול אחרי אימון, זה פירות. מכמה סיבות? סיבה אחת, אתה מחזיר לגוף את האנרגיה, את הנוזלים ואת המינרלים שהוא איבד.
צריך פירות מסוימים? יש
לא משנה, אחרית? פירות העונה. אין...
לא,
אין...
אבל בכמות, מה הכמות שצריך לאכול? זה ישר אחרי אימון?
תראה, מבחינת כמות זה תלוי. בן אדם פירותן, כמוני, אני יכול גם לאכול קילו, קילו וחצי פירות בארוחה. אבל בן אדם שרק מתחיל עם זה, ועדיין לא יכול לאכול את הכמות הזאת, אז הוא לא יוכל לאכול את זה גם אם הוא ירצה, הוא יסבע מהר מאוד. אוקיי? אז זה איזשהו תהליך שקורה. אז מבחינת הכמות, אפשר, נגיד, בהתחלה, לאכול יותר ארוחות קטנות של פירות לאורך היום, ולא ארוחה אחת גדולה ולנוח, עד שאנחנו מתחילים להתרגל. אוקיי? אבל להבין שזה משהו שמשתנה. אוקיי? דבר שני שאנחנו רוצים להבין, שאחרי אימון, הגוף נמצא בסטרס מהאימון. זאת אומרת, עצם האימון, החומציות בגוף עולה, הסטרס בגוף עולה. כשאני מכניס לגוף פירות, זה בסיסי, אז זה מאזן את החומציות, ונותן לגוף גם אנרגיה להתאושש מהאימון. כשאני אוכל חלבון אחרי האימון, הגוף עכשיו צריך 5 שעות לפרק את החלבון, כדי שהוא יוכל בכלל לקחת ממנו משהו. אז אחרי אימון של סטרס, שהגוף ממש רוצה אנרגיה, נוזלים ומינרלים, אני מביא לו חלבון קשה שהוא צריך לעכל אותו עכשיו 5 שעות. אז אין פה היגיון בעצם. אני מעמיס על הגוף עוד חומציות, עוד עבודה, כשהוא לא, הוא צריך בכלל להתאושש מהאימון.
זה שבירת מיתוסים, כן.
זה מיתוס החלבון.
זה מיתוס, הרי כל תעשיית ה...
לא, יש את ההפקות של השייקים וכל זה.
הכל מבוסס.
וואו, זה בכלל רעל. גם לי התקופה שהשתמשתי בזה, היום אני נגמלתי מהכמויות חלבון האלה, היום אני לא סופר חלבון, זה לא מעניין אותי, זה לא מעסיק אותי. הפוסטים שאני מעלה לפעמים עם הכמות חלבון שאני אוכל ביום, זה הערכה כדי לתת לאנשים להבין שלא צריך את זה, שזה מיתוס. לגוף שלנו יש יכולת הישרדותית למחזור חלבון. עצם האוכל שעובר במעיים, הוא פוצע תאים מהמעי, התאים האלה מתפרקים בחלקם לחומצות אמינו, הגוף יודע לספוג אותם חזרה לזרם הדם. יש לו מנגנון מיוחד לספיגה חוזרת של חומצות אמינו. זאת אומרת, הגוף יודע למחזר חלבון, אז אנחנו ממחזרים יותר, פחות פסולת. אז זה גם מטיב איתי. אז אם אני אוכל מלא חלבון, אז יש לי גם פסולת מהגוף עצמו שצריך להוציא החוצה, וגם עודף חלבון מהתזונה שאני מכניס.
זה יכול גם להשמין בגדול.
זאת הדרך. בגדול חלבון זה גורם משני לכל הבעיות. כי כשאני אוכל עודף חלבון, הגוף נאלץ לפרק חלבון לאנרגיה. כשהגוף מפרק חלבון לאנרגיה, כי זה מה שהוא הכי צריך, אז הוא נאלץ לפרק את החומצה אמינית. הגוף שלי אוהב להשתמש בחומצות אמינו כחומצות אמינו. יש לנו 22 חומצות אמינו. אם אני לוקח נגיד 5 סוגים, מכל סוג 3-4 חומצות אמינו, זה מרכיב לי חלבון של מערכת חיסון. סדר אחר, כמות אחרת, מרכיבה לי תא שריר. סדר אחר, כמות אחרת, מרכיבה לי תא עצם. אוקיי? בעצם כל רצף וכמות וסוג של חומצות אמינו מרכיבות לי חלבונים. ברגע שאני צריך לפרק אותם לאנרגיה, להפיק מהחלבון אנרגיה, אני מפרק את החומצה האמינית הזאת למולקולות, לאטומים. ואז מה שקורה, אני משתמש כמעט בכולה, חוץ מחנקן. חנקן זה אטום שנמצא בחומצה אמינית, הוא לא נמצא לא בשומן ולא בפחממה. והחנקן הזה הוא חומצי, הוא רעיל, הוא בעייתי, הוא רדיקל חופשי, הוא חסר אלקטרון, הוא גונב אלקטרונים, וככה בעצם הוא פוגע בתאים. אוקיי? אז אנחנו לא נועדנו לפרק חלבון לאנרגיה, ואנרגיה זה הדבר שאנחנו הכי צריכים.
רציתי גם לשאול, השילוב, איך אתה עם המים, כאילו קודם מומלץ לשתות ואז לאכול, או שזה לא משנה הסדר?
תראה, מבחינת מים...
או שאתה שותה דברים אחרים, אתה שותה...
לא, אני שותה מים, אני גם עושה לי לפעמים מיצים, מירוקים ופירות. מבחינת שתיית מים, אני רוצה לשתות בזמן שאני בצום, ואני רוצה לשתות בריחוק טיפה מהארוחות שלי. אני לא רוצה לשתות בקירוב לארוחה. אם אני אוכל עכשיו ארוחה כבדה ואני שותה אחרי זה, אני מפריע לעיכול של הארוחה הזאת. והעיכול שהוא לא מיטבי, אז חלק מהמזון לא מתעכל טוב ונרקב, והופך להיות תוסס ורעיל וחומצי. אפילו שזה דברים טובים. אפילו שאכלתי עכשיו סלט קינוע, שזה בריא, זה גם צירוף טוב, קינוע, סלט, חינה, ארוחה מאוד בריאה למי שאוכל מבושל כמובן, ואחרי זה שתיתי כוס מים, אני מפריע לקינוע להתעכל. מפריע לך לשומן להתעכל. ואז בעצם, מזון לא מעוקל, הוא בעצם גורם לכל הבעיות. כי זה הופך להיות פסולת חומצית שהגוף צריך להוציא החוצה. זאת אומרת, יש לנו שלבים בעיכול. מתחיל בפה, אנחנו צריכים להפוך את האוכל לעיסה. חייבים ללעוס טוב טוב את המזון כדי להפוך אותו לעיסה. אם אני בולע חתיכות, שוב פעם זה לא יתעכל טוב. מגיע לקיבה, בקיבה בעיקר קורה עיכול של חלבון. כי שם בעצם הקיבה מפרישה את החומצות הכי חזקות, וחלבון צריך חומצה חזקה כדי להתפרק. זה הסיבה שגם אני לא רוצה לאכול חלבון עם המילן ביחד. כי האנזים שמפרק המילן לא פועל בחומציות, אוקיי? משם זה מועבר למעי, במעי ממשיך גם עיכול משני של חלבונים, שומנים ופחממות. בעצם פחממה מתפרקת בעיקר במעי, היא מתחילה להתפרק בפה, בעזרת אנזימים שיש לנו ברוק. ודרך המעי, קורה הספיגה של הדברים. אם משהו לא יתעכל טוב בדרך, זה מגיע למעי לא מעוקל. המעי שלנו הוא סביבה בסיסית, הוא לא סביבה חומצית. ומזון לא מעוקל שמגיע למעי תמיד מעלה את החומציות. וזה בעצם מה שפוגע לי במעי. כל הדלקות מעיים, כל הבעיות גזים, נפיחות, כאבי בטן, הכל נובע מחומציות יותר במעי הדק. עכשיו, מה משפיע לי על החומציות? המזון שאני אוכל. גם מצב רגשי יכול להשפיע. אבל היום בעיקר המזון הוא הגורם העיקרי לרוב הבעיות.
ונגיד אגוזים, שקדים, לא יודע, קשיו, דברים כאלה, זה גם נכנס לך לתזונה?
בטח. זה מזון שהוא חי, זה מזון שהוא צומח. זה אמנם מזון שהוא כבד, חלבון שומני. אז במקרה הזה אני רוצה להגביל את הכמות ולאכול אותו בצירוף נכון. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה עכשיו לאכול חופן אגוזים או חופן שקדים, אני אעדיף לאכול את זה עם ירקות.
וזה כלוי? אתה אוכל כלוי?
לא, לא. טבעי. אני משרה ומייבש.
אצלך החשבון גז הוא מפסיק.
חשבון חשמל, חשמל.
החשמל הוא גבוה.
כן, כי יש לי גם מייבש מזון ומזקק מים ומאבד מזון ובלנדרים וכל הציוד שצריך. זה... כן.
ותגיד, אחרי שהחלמת מכל הבעיות שאמרת בתיאור הפרק, איך הרופאים הגיבו? כאילו פתאום הבדיקות תקינות וזה, כאילו הם שאלו אותך, התעניינו.
אני כבר לא הפסקתי ללכת לרופאים, כי כל מה שהם יודעים זה לתת כדור, וכאילו אין להם מה לעשות. אז כאילו אני כבר הפסקתי ללכת לרופאים. אבל כן הלכתי פעם אחת לרופא כדי לעשות בדיקות דם, לראות מה המצב, והיה לי תת פעילות תריס, אז רציתי לראות שהבלוטה מאוזנת. אז הרופא כמובן אמר לי, אני רושם לך כדורים, אמרתי לו, אתה יכול לרשום, אני לא אקח. והגעתי באמת אחרי חודשיים בערך של שינוי שעשיתי, והמדדים התאזנו, הבלוטה חזרה לאיזון. זאת אומרת, המדדים היו באמצע. הרופא לא יודע מה עשיתי, הוא אומר לי לא יודע, הוא לא יודע מה קרה, הוא לא אפשר, לא יכול להסביר את זה. הם לא לומדים את זה. הם לא לומדים את הרפואה הטבעית. הם לומדים מחלות, בעיות, כדורים.
עם תת פעילות, כמה זמן היית?
אני לא יודע להגיד, כי כשבדקתי היה לי תת פעילות, אז אני לא יודע כמה זמן לפני היה לי.
לא לקחת כדורים?
לא לקחתי. לא לקחתי כדורים. לתת פעילות לא לקחתי כדורים מעולם. לדברים אחרים כן, עוד לפני שהייתי מודע, תת פעילות הגיע בשלב יותר מאוחר, שגיליתי אותה כביכול. אבל כשהגיע, אז עשיתי שינוי. שינוי בהתאם.
כן, אז יותר קל באמת לאזן אחרי שלא לוקחים, אני מכיר את זה על עצמי, כי ברגע שאתה לוקח את הכדורים לטיפול בבלוטת ריז, זה סוג של פלסטר, וזה מונע מהבלוטה לעבוד.
נכון.
זה מרדים אותה ועוקף אותה כביכול.
זה מתיש
אותה,
זה כאילו
גורם ואז זה מייצר תלות בכדורים.
להיות הצלה.
הגמילה מזה היא ארוכה מאוד.
נכון. נכון, זה בהדרגתיות. אבל הבלוטה בהחלט יכולה לחזור לפעילות. תלוי כמה היא הרוסה וכמה היא מנוונת.
אבל זה שוב מאכלים עם יוד, שזה עצות וכאלו שצריך שלב.
מאכלים עם יוד, עם סלניום, להוריד מצליבים, להיחשף לשמש, להיות פעילים, יש המון דברים שמשפיעים על המערכת ההורמונלית שלנו.
אז זה לא רק השינוי התזונתי, צריך ללכת להתאמן.
חד משמעית, זה שינוי הרגלי חיים, לא רק שינוי תזונתי. התזונה יש לה משקל מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, הרבה אנשים שבאים אליי והתזונה זה השינוי העיקרי שלהם, הם כן רואים תוצאות מטורפות מאשר הם ישנו דברים אחרים. למשל, בן אדם בא אליי עם חומציות יתר בגוף, עם גאוט, עם דלקות פרקים, או עם השמנת יתר, והוא מסתמך על אימונים, הוא לא ישיג תוצאות. הוא יסתמך על תזונה, הוא כן ישיג תוצאות. זאת אומרת, לתזונה יש משקל משמעותי, אפילו שיש עוד דברים רחבים שאפשר לעשות מסביב.
מעניין מאוד.
כל מה שאני אוכל הופך להיות אני. כל מה שאני אוכל מתפרק, מגיע לדם, מהדם, מגיע לתאים, בונה את התאים. אני מה שאני אוכל. אז תחשבו, מה אתם רוצים להיות? אתם רוצים להיות המבורגר עם צ'יפס? שאתם רוצים להיות פירות, חסות?
פירות ים.
ממה אתם רוצים לבנות את הגוף שלכם?
אננס. אני מכיר אנשים שעושים תזונת פירות ים.
פירות ים. פירות ים זה חרקים, זה לא פירות באמת.
כן.
אנחנו גם לא יצורים מימיים, אנחנו לא אמורים בגדול לאכול שום דבר שמגיע מהים. גם עצות.
וואלה.
כן, אבל במקרה של חסר ביוד, אז יש פה, בגלל שהיום כל הריסוסים וכל התעשייה, אז אין הרבה יוד בתזונה שלנו. אין הרבה אבץ בתזונה שלנו. אז יש מקום להשתמש בדברים שהם כביכול פחות טבעיים, כמו...
גם יש את הקטע של הפיסטור של המזון, שזה גם, נכון, חוסך ערכים תזונתיים שחשובים.
נכון. פיסטור זה בעצם הרתחה כדי להרוג חיידקים טובים. לא רק חיידקים טובים, אין חיידקים האמת טובים ולא טובים. כולם חיידקים טובים. פשוט יש חיידקים מסוג מסוים שמפרקים מזון מהחי, ויש חיידקים שמפרקים מזון מהצומח. אם אני אוכל מזון מהחי, אני חייב שיהיה לי חיידקים שמפרקים מזון מהחי, אבל אלה גם חיידקים שהם כביכול חיידקים רעים, שהם יכולים לפצוע אותנו ולגרום לחומציות. אבל חייבים אותם שם, כי אם לא, המזון יירקב ויכול באמת להרוג אותנו. אז החיידקים בעצם באים לטובתנו, והם משתנים בהתאם למזון שאנחנו אוכלים.
ותגיד, לתזונה שלך אתה מוסיף עוד ויטמינים כמו B12 ודברים כאלו שאומרים שמי שטבעוני לא אוכל בשר הוא צריך B12. אז זה גם
תראה,
משהו הכרחי.
בגדול לא. כרגע אני לא לוקח שום תוסף. הרבה זמן לא לקחתי שום תוסף. כן, אם יש חסר ב-B12 וויטמין D צריך לקחת תוספים. היום גם ה-B12 שמגיע בבשר זה לא טבעי. בגדול הפרה שאוכלת עשב מייצרת לבד ויטמין B12 מהעשב האורגני שהיא אכלה. היום הפרות לא אוכלות עשב, מביאים להם תירס והוא גם מהונדס, מזריקים להם B12 כדי שיהיה להם B12. אז בכל מקרה כשאתה אוכל בשר אתה אוכל תוסף. ואני לא יודע סטטיסטיק אם בדקת, אבל אנשים שסובלים מחסר B12 זה לאו דווקא טבעונים. גם אנשים שאוכלים בשר סובלים מחסר ב-B12. כי המון פעמים חסר בויטמינים ומינרלים יותר קשור לספיגה לא טובה מאשר לתזונה. וזה כבר קשור לבריאות של המעיים שלנו.
אתה עושה בדיקות תקופתיות, כדי לדעת שאתה תקין מה שנראה?
היה התקופה שהייתי עושה. אני כבר 17 שנים טבעוני, 8-9 שנים פירותן, אני מרגיש טוב, אני לא מרגיש צורך ללכת לעשות בדיקות. אז הרבה זמן כבר לא עשיתי.
ולא התעוררו אצלך אי אילו בעיות.
אני בן 47, אני מתאמן כל יום, אני קם ב-6-7 בבוקר, הולך לישון ב-12 בלילה, אני פעיל, אני אנרגטי, בלי עין הרע, אין שום בעיות.
ולקראת סיום, רציתי לשאול, מי שמגיע אליך, מה מקבלים בפועל? תפריט אישי, מותאם, כאילו איך זה עובד?
תראה, מי שבא אליי לליווי אישי, אז זה תוכנית מאוד מושקעת. זה תוכנית שמשלבת 4 אלמנטים. משלבת כמובן את השינוי התזונתי. יש לנו שיחת פתיחה, אנחנו בשיחה הזאת בונים איזשהו תוכנית התחלתית, מסודרת לאורח חיים, לאינדיבידואל, ספציפית אליו. מהרגע הזה אנחנו בליווי 24/6 בוואטסאפ, ויש לנו שיחה שבועית קבועה בזום. אוקיי? אם מישהו גר קרוב, גם אפשר להגיע פרונטלית אליי, ויש לנו שיחה קבועה שבשיחה הזאת אנחנו מסתכלים אחורה, איך עבר השבוע, מה היו הקשיים, מה היו האתגרים, ואיך אנחנו יכולים לעבור אותם, ומסתכלים קדימה. זה האלמנט הראשון של התזונה. האלמנט השני בתהליך זה אלמנט של שינוי תודעתי, שינוי רגשי, שינוי של זהות, שזה התפתחות אישית לכל דבר. זה לעבוד על אמונות מגבילות, זה לעבוד על הרגלים החדשים, על שינוי הרגלים, חיזוק מנטלי בעצם, כמו קואוצ'ר. וזה האלמנט השני, הוא מתחיל בדרך כלל מהשיחה השנייה. האלמנט השלישי בתהליך זה ידע והבנה. אני מאוד מסביר את הדברים. אני מלמד את הבן אדם מה ההיגיון מאחורי כל דבר. זה כמו מיני קורס, מישהי פעם אחת אמרה לי בסוף התהליך, תודה רבה על הקורס שלך. זה ממש למידה, אני שולח מצגות, אני שולח הדרכות, אני מלמד בשיחות. גם בוואטסאפ, אם שואלים אותי שאלה, אז אני לא אומר לא, זה לא עם זה, תאכל את זה עם זה. אני מסביר גם למה. אוקיי? כשמבינים, יותר קל לשנות. והאלמנט הרביעי והאחרון בתהליך, זה באמת פעילות גופנית. בתור מאמן כושר לשעבר, בתור אחד שיש לו תואר ראשון בחינוך גופני, בהתמחות יציבה, יש לי יכולת לעבוד עם מגוון רחב של אנשים, גם אנשים שעברו פציעות, גם אנשים מוגבלים, אז אני גם בונה להם תוכנית אימונים לבית, ואנחנו גם מתחילים להיות פעילים בקטע הזה. נכון, זה לא, הבריאות לא יושבת על פעילות גופנית, אבל פעילות גופנית מאוד תומכת באורח חיים בריא, הגוף שלנו נועד להיות פעיל, אז זה תמיד מוסיף, אוקיי? אבל באמת השינוי, הדברים החשובים באמת, זה השינוי התזונתי, זה השינוי התודעתי, העבודה הרגשית, ובאמת הידע וההבנה שמעלה את המודעות לכל הדבר הזה.
יפה מאוד. טוב, נראה לי סיכמנו את כל מה ש...
כן, היה סופר מעניין, וחידשת לי לפחות המון דברים, ועשית חשק, אמיתי.
כן, גם לי מאוד חידשת, וגם הערה חשובה למאזינים, שלא במעבר אחד להתחיל עכשיו לאכול פירות וירקות, באמת בהדרגה, כמו כל דבר.
בהדרגה.
לא בקיצוניות.
ומומלץ גם לקחת ליווי קטן. לראות לעשות את זה בצורה נכונה.
חשוב.
חשוב מאוד, ונשאיר גם קישור לעמוד של טל בגריניוז מומחים, שם תוכלו למצוא מידע נוסף, וגם את פרטי הקשר של טל. תודה רבה טל.
בכיף, בכיף גדול.